מצנות, כף ד' פסוק י"ב. אז אם כן, לא, אני חושב שהסברנו אותו בפעם שעברה, אני חושב שהסברנו אותו כראוי, אז אם כן אנחנו יכולים כן לעבור ישירות אל עבר פסוק י"ג. ויקום משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוהים, ולזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, והנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם. טוב, הדברים הנשגבים האלה מתפרשים בגמרא במסכת בבא בתרא בתור דברים משפטיים. אמרו, המוציא מחברו עליו הראיה. זאת אומרת, אדם שרוצה לתבוע את חברו. הוא אומר, אתה חייב לי 1,000 שקל. מי צריך להביא את ההוכחה? האם התובע צריך להוכיח? או שמה? לא, אני לא שואל אותך. אני באמצע להסביר את המשפט. כן? האם התובע צריך להביא ראייה? או שמה הנתבע צריך להוכיח שהוא לא חייב? דבר ברור ופשוט, המוציא מחברו עליו הראייה. כלומר, אתה רוצה להוציא כסף מהחבר שלך, אתה צריך להביא הוכחה שהוא חייב לך. והגמרא שואלת, מאיפה לקחו את זה? מאיפה העיקרון? אז אומרים, זה כתוב פה. והנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם. כלומר, מה זה מי בעל דברים? מי שיש לו תביעה. הוא ייגש לאהרון וחור לתבוע את מה שהוא תובע. עד כאן דברי הגמרא. אז הגמרא מיד שואלת, בשביל מה בכלל צריך פסוק לדבר הזה? הרי הדבר הזה הוא סברה פשוטה, גם בלי הפסוק הייתי אומר את זה. לפי העיקרון, מאן דכאיב ליה כאיבה, לזה לבאסיה. מי שיש לו כאב, הוא הולך לרופא. כלומר, הרופא לא הולך, הוא מחפש למי שהוא כואב פה, אולי אני בא לעזור לו. לא. אלה שיש להם מחלה, כאב, באים אל הרופא. אם כן, הדבר הזה מיותר. כך שואל התלמוד. עכשיו, יש מכאן דבר מאוד חשוב. מעצם השאלה של התלמוד, אנחנו לומדים שדבר שהסברה הפשוטה מחייבת אותו, הוא מן התורה. כלומר, לא צריך מקור לדברים שהם פשוטים על פי השכל. זה מה שנאמר, מי בעל דברים ניגש עליהם, לא צריך את הפסוק הזה לכאורה. טוב, בסוף התלמוד כן מסביר מדוע היו צריכים את הפסוק הזה בשביל כל מיני מקרים, אבל מה שחשוב לנו כאן, שכשמשה עולה אל ההר, הוא משאיר את הנהגת האומה בידי הסברה האנושית. בידי הסברה. אהרון וחור, הם אלה האחראים על זה שהמוציא מחברו יביא את הראייה. כלומר, הם האחראים על הסברה הפשוטה. ומכאן ואילך, בעצם הסברה האנושית מתחילה להיות חלק מן התורה שבעל פה. חידוש, התמזגות כזאת בין הסברה לבין התורה. וזה קורה דווקא בזמן שמשה עולה אל הר האלוהים. כלומר, כי כשמשה נוכח, משה, אפשר לומר, כביכול מפריע. משה לא נותן לבני אדם להתבטא. הוא עולה, אז הם כבר יכולים לבטא את עצמם. תודה רבה. אוקיי. ויעל משה להר, ויחס הענן את ההר. מה? זהו, כשזה סברה פשוטה, לא צריך להסתמך על מקור, כשזה לא סברה פשוטה, אז מחפשים מקור. אז לא צריך מקור, נכון. פסוק ד' ו', ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר. מה זה ענן? ממה זה עשוי? מטיפות מים, נכון? זה מים. וישכון כבוד השם על הר סיני. ממה עשוי הכבוד? מאש. נכון? איך אני יודע? מה? רק רגע. אבל תסתכל פסוק י' ז'. הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. לעיני בני ישראל. כן, כאש. לא ממש אש, אבל זה כאש. כן, אני חוזר לפסוק ט' ז'. וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו הענן. שש ימים. את מה הענן כיסה? אני לא יודע, אתם לא יודעים לקרוא? מה כתוב כאן בפסוק ט' ז'? את כבוד השם. וישכון כבוד השם על הר סיני, ואחסה הוא את כבוד השם. הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. כלומר, יש כביכול שתי שכבות. יש שכבה של אש, על גביה שכבה של ענן. מאוד מוזר הדבר הזה. פסוק י' ז', הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר, נהנה בני ישראל, ויבוא משה בתוך הענן. והיה לילה הר. מה?
ענן שעל האש, ענן שעל
ההר. זו, זה יש פה משהו לא ברור. הכתוב בכוונה מאורפל. מה זה בא לומר? זה אומר שעל ההר היה מראה שונה לפי הרואה. כשמשה מסתכל, הוא רואה ענן. כשהעם מסתכל, הוא רואה אש. ברור? המראה משתנה לפי הצופה. ויבוא משה בתוך הענן, ויעלה להר, ויהי משה בהר, 40 יום ו-40 לילה. מה?
זה לא מראה משתנה, אלא זה שתי
מראות,
אחד
מכוסה
בשני, וכל אחד רואה
רק טיפה אחרת. תגיד ככה. אבל זהו, זה תלוי בדרגה. מה זה משנה אם אתה רואה ענן, או אם אתה רואה אש? פשוט מאוד. הענן, מים. מים, זה מה שמחיה, זה מה שנותן גידול, מצמיח, נכון? המים, זה דבר חיובי, זה חסד. האש, זה מה שמחלה, מידת הדין. אז או חסד, או דין. השאלה הוא, השאלה היא, מהי התורה בשבילך? אם אתה במרחק מהתורה, אז התורה נראית כאש. כי התורה, זאת אומרת, מדכאת את התנועה הטבעית שלך. אבל משה, שהוא אדם שלם, שהתורה מופנמת אצלו בהפנמה מוחלטת, אצלו זה מים. אין אצלו ניגוד לדברי תורה. ברור? אבל כאן אנחנו כבר מתחילים לראות איזושהי כפילות בתוך התורה. תורה של אש, תורה של מים. כן.
אבל אמרת לך שאצל משה כבר היה תורה.
כן.
וגם אברהם אפילו בן את זה ומתאים לצרות.
נכון.
אז כבר היה תורה בישראל.
נכון. אצל אנשים כמו אברהם ומשה.
אז למה נשאר אצל עם ישראל למטה רק ההיגיון האנושי הפשוט?
כי הם לא קיבלו. היא הייתה תורה לאנשים כמו אברהם וכמו משה. זה נכון. לא להמון. לא להמון. ההמון אין לו תורה. היו, אתה מבין אותי? אתה מבין אותי או לא?
ההמון אין דבר. למה לא להעביר את זה לעם ישראל?
אי אפשר להעביר. כי העברת התורה זה לא העברת אינפורמציה. זה מפגש. מפגש בלתי אמצעי עם הקדוש ברוך הוא. אז אם לא חווית את המפגש הזה, אין תורה. כן.
הכיסוי החיצוני זה מים, הכיסוי
הפנימי, העניין הפנימי
זה אש, ולמרות
שמשה
רואה את העניין החיצוני,
נכון.
והעם רואה את העניין הפנימי,
נכון.
יכול להיות.
לכאורה... ממש שפנימי זה יותר נעלה. עכשיו יש פה שאלה מובאת באינטרנט. המוציא מחברו וכו'. האם זה נאמר גם לגבי המלכות, והרי בתשלומים למדינה כמו כנסות, אגרת טלוויזיה ועוד, חובת ההוכחה על האזרח, ולא על המדינה הטובעת. מה? כן, אבל היא לא מביאה ראייה. אתה צריך להוכיח שאתה פטור. למשל, לוקחים ממך אגרת טלוויזיה, אלא אם כן תוכיח שאין לך טלוויזיה. כן. כמה פעמים קיבלתי מכתבים עם איום שיקחו לי את הטלוויזיה. אז מה? כן. עכשיו, מה שמדהים היה שהיה במכתבים שיש לך או אפשרות לשלם מיד, או בתשלומים, וכולי, כלומר, אין שום אפשרות, לא נותנים לך את הזכות לומר שאין לך טלוויזיה. עד שכתבתי מכתב מחאה, שבו אמרתי שאתם מבזים אותי בזה שאתם טוענים שיש לי טלוויזיה, אני דורש להפסיק את זה מיד. טוב, אז באמת הפסיקו. כן, אבל זה לקח זמן. אז זה נכון, אתה צודק. זה לא כל כך בסדר מה שקורה היום מצד המלכות. אבל מה נעשה? בידם הכוח. אין בידם כל כך לדאוג לביטחון התושבים שלהם. אבל יש בידם כוח להוציא יהודים מבתיהם. זה כבר משהו. לפחות זה מראה שיש כוח. פה הם חזקים. הרי צריך לנצח מישהו פעם. אז אם אתה לא יכול לנצח את האויב, אז לפחות תנצח את האזרחים שלך. בואו נמשיך ב... עכשיו, כן, בלימוד. כן, אנחנו רואים שמאותה שעה מתחילה להסתמן איזושהי הבחנה בין התפיסה של העם לתפיסה של משה. ומאותה שעה יש סכנה. כי הרי משה עולה אל ההר. נו, אז מה יקרה עם מה שנשאר למטה? כאן עלול לבוא המשבר, וכפי שאנחנו יודעים, הוא הגיע המשבר. חטא העגל. ברור? אבל זה בעצם כבר הראשית של העניין. כן.
לכאורה, אם תורה צריכה להינטר, ישנה איזושהי הצגת תכלית שצריכה לעשות, צריכה לעשות בשביל שאנשים יוכלו לקבל אותה.
נכון.
כמו שהרב מתאר פה, בעצם יש פה בכלל שני מסלולים שונים. יש מסלול של משה ומסלול של העם. המסלול של העם זה המסלול שמתאים לעם. מה מקבל בזה? מה מרוויח בזה? אז נניח, משה יכול להיכנס לתוך הענן ולקבל את התורה והתורה. אבל העם מה הרוויח בדבר הזה?
נכון.
מה קיבל בדבר הזה?
אתה צודק. העם לכאורה לא מרוויח כלום מזה שמשה משיג. אז מה צריך לעשות? צריך להביא את המראה הגדול הזה למטה. כלומר, זה נמצא על ההר. על ההר יש אש, יש ענן. אי אפשר שזה יישאר ככה. חייבים להביא את האש ואת הענן למטה.
פירוש.
לבנות את המשכן. כלומר, מה שקורה בהר סיני באופן ייחודי בהיסטוריה, צריך להמשיך בקרב העם לאורך ההיסטוריה. לכן צריך לעשות מפעל שיעביר את חוויית מעמד הר סיני להיות מוסד של קבע באומה. בשביל זה מקימים את המקדש.
איך המשכן המקדש עושה את זה?
זה בשביל זה אנחנו לומדים, פרק כ"ה ואילך.
כן, אבל בצד העקרוני איך זה עושה את זה? כשאני מנסה לדמיין מעמד הר סיני, גם כילד וגם כמבוגר, זה משהו גדול עליון בכמה וכמה מספרים. ואילו כל הנושא הזה של המשכן, אז אתה מבין, מביאים קורבן, דורית, זה דברים שלכאורה, אתה מבין איך נעשים.
שאלתך תתברר בפרק, אני אגיד לך בדיוק, בפרק מם, פסוקים למד דלת עד למד חט. בסדר? אז קצת סבלנות, אנחנו עדיין בפרק כ"ה בלבד. בעזרת השם נגיע לפרק מם, פסוקים למד דלת עד למד חט, ואז הדבר יתברר. אבל מכאן ואילך נעשה מפעל של 5 פרשיות, תרומה, תצווה, כי תישא, ויקל, פקודה, שכל עניינן להתמיד את ההתגלות בקרב האומה באופן מתמיד. בסדר? וזה נעשה לידי המשכן, כיצד זה נעשה, בשביל זה צריך ללמוד. בסדר? נאמר את זה אחרת. ספר שמות, מה עניינו בכלל? לא. השראת השכינה באומה. לא? זה בעצם המוטיב של הספר, ולכן זה נפסק, איפה שזה נפסק. זה נפסק ברגע שהשכינה שורה. שהיא שורה באופן של קבע. מובן? נאמר את זה כך. אם נבקש מאדם שמעולם לא קרא את התורה, לקרוא את התורה. מתחילתה ועד סופה ובטח. נגיד נותנים לו יומיים, תקח את הספר הזה, תקרא, תחזור. אחרי יומיים הוא אומר, קראתי. היה מעניין? כן, היה מעניין. מה כתוב? כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כדי לברוא את האדם. כדי לברוא את עם ישראל. לתת להם את התורה. ושיכנסו לארץ ישראל. ויבנו את בית המקדש. זה בעצם סיכום במשפט אחד של כל התורה כולה.
הגיע לספר שמות.
הוא מגיע לכאורה לסוף ספר דברים. עכשיו, one second, רגע, רגע. אפשר לבקש ממנו, אמרת משפט יפה, אולי תקצר את זה קצת יותר. הוא אומר, כן, כן, אני יכול לתמצת את זה יותר. הקדוש ברוך הוא רוצה מקדש. זה בעצם התוכן של כל התורה כולה. עכשיו, צריך להבין למה. מה זה שהקדוש ברוך הוא רוצה מקדש?
המשפט,
נגיד, הכרתנו את הבורא, את הקדוש ברוך הוא, זה בתור בורא. בורא, נכון? מהי משמעות המושג בורא? בורא משמעותו להעמיד עוד מישהו מחוץ לו. נכון? זה המשמעות הפשוטה של לברוא. עד עכשיו הוא לבד. עכשיו הוא לא לבד, יש עוד מישהו. זה משהו של הברית. והשאלה היא, מה ההצלחה של הבריאה? יש כאלה שיאמרו, ההצלחה של הבריאה זה כשהבריאה מתבטלת. אז בעצם זה אומר שהבריאה היא כישלון מלכתחילה, היא הייתה מיותרת. יש מי שאומר, ההצלחה של הבריאה זה כשהנברא מקבל אוטונומיה מוחלטת. בעצם הוא הופך להיות בעצמו עוד אלוה. להיות עוד אלוה. אבל אז זה מרידה. איפה היסוד המוסר, איפה הכרת הטובה. ולכן, העמדה של תורת משה, זה שהמשימה של הבריאה זה הדיאלוג. דיאלוג. המפגש, הדו-שיח, בין הבורא לבין הנברא. כאשר יש אפשרות של מפגש דיאלוגי, דו-שיחי, בין הנברא לבין הבורא, זה אומר שהבריאה הצליחה. לכן אפשר לומר שהמקדש הוא המקום שבו המפגש הזה יכול להצליח. אני אסביר את עצמי קצת יותר. יש משפט שמסכם את כל התורה כולה בספר ויקרא פרק י"ט. נכון? קדושים תהיו, כי קדוש אני, השם אלוהיכם. הרמב״ם אומר שהמשפט הזה הוא התיאור של העולה מכללות כל מצוות התורה. כל מה שיוצא בסוף זה שקדושים תהיו. עכשיו, אם ננסה להבין את הפסוק, לפי משמעותו הפשוטה. קדושים תהיו, כי קדוש אני. זאת אומרת, כי קדוש אני, הוא המוטיבציה, ההסבר לכך שאני דורש מכם שתהיו קדושים. איך נבין את זה? פשוט מאוד. כאילו ריבונו של עולם אומר, אני לבד. אני היחיד הקדוש כאן. שעמם לי. תהיו קדושים, בבקשה. נוכל לשחק ביחד. להשתעשע ביחד. זה היסוד של הביטויים במדרשים, שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם נשמותיהם של צדיקים. או, קדושים תהיו, ככה נוכל להיות, כי קדוש אני, נוכל להיפגש. כל זמן שאינכם קדושים, אנחנו לא יכולים להיפגש. וזה חבל. מובן. לכן אפשר לומר שפרשת תרומה, שאותה אנחנו פותחים עכשיו, היא המסקנה של מעמד הר סיני. במעמד הר סיני היה מפגש. המפגש הזה צריך להיות מוסד של קבע. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה תעשו לי מקדש. אומר רש"י, מה זה מקדש? תסתכלו בבקשה בפרק כ"ה פסוק ז', זה הפסוק ח', אני מצטער על הטעות. אומר רש"י, ועשו לי מקדש ועשו לשמי בית קדושה. כלומר, מקדש, בית קדושה. כלומר, מקום שבו המפגש בין הנברא לבין הבורא אפשרי. נורא? זה המשמעות של מקדש. אם זה יצליח, אפשר לומר, הבריאה השלימה את תפקידה. כמו שכתוב בפסיקתא. רבתי, שלפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית, והיה נכנס בה, ומתפלל, ואומר, יהי רצון מלפניי, שיבנו לי בניי בית במקום הזה. מובן? זה בתנחומה, סליחה, לא בפסיקה רבית. כן, מישהו רצה לשאול משהו? כן, תבר.
המפגש הזה הוא מפגש של האדם מריבונו של העולם, או של כל הכללות הבריאה מריבונו של העולם?
שאלה יפה, האם זה מפגש האדם עם הריבונו של עולם, או כללות הבריאה עם ריבונו של עולם? תשובה, זה מפגש של כללות הבריאה דרך האדם עם ריבונו של עולם. כן, בבקשה.
קשה לבוא את הכל בפעם אחת.
מה אני אומר כבר? זה מילים סך הכל. מה?
איך בכלל את הדעה, בדיוק ש... העניין של המשכן, המקדש, הוא בעצם איזשהו פשרה או משהו בגלל השם ראה את הצורך של אנשים שיהיה להם משהו.
יפה. לפי מה שאנחנו אומרים כאן, המקדש הוא לכתחילה ולא פשרה. כן, אברהם יהושע השל, וגם אומרים שרבי עובדיה ספורנו, הוא מבין שהמקדש זה ויתור. זה ויתור, מה אפשר לעשות? האדם איננו מסוגל להסתדר בלי משהו מוחשי, טופוגרפי, אז נותנים לו איזה משהו ככה, איזה עצם זאת, לא? כדי, כלומר, איזה מין ויתור לעבודה זרה בעצם. על ידי המקדש. והראיה שמביא אברהם השל, זה שהביטוי קדוש מופיע בתורה בהתחלה, בקשר לדבר מופשט בלבד, לזמן. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. ורק אחר כך יש נשמות קדושות. שהרי כתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ורק אחרי החטא יש מקדש. אבל שכח כנראה אברהם השל, שכבר בשירת הים, כתוב, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם, כוננו ידיך. וגם מיד אחרי עשרת הדיברות כתוב, מזבח אבנים תעשה לי, ועלית עליו את עולותיך ואת שלמך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, ועם מזבח
אדמה,
אוי אוי אוי, התבלבלתי, מזבח אדמה תעשה לי, ועלית עליו את עולותיך ואת שלמך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, ועם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הנגזית, כי חרבך יתחלליה ותחלליה, ולא תעלה במעלות על מסבכי. אם כן, כל הדברים האלה כבר נאמרים עוד לפני פרשת משפטים, בסמוך לעשרת הדיברות. פעם שמעתי דרשה במכשיר הנקרא רדיו, מאיזה רב. דיבר על פרשת יתרו. אמר, כולם יודעים מה שיש בעשרת הדיברות. אבל בואו נשים לב למה שאין בעשרת הדיברות. מה אין בעשרת הדיברות? אין מקדש. מכאן שהעיקר זה היסודות המטאפיזיים והמוסריים של עשרת הדיברות, והמקדש זה כזה בצד. ברור? אז במחילה מאותו רב, הוא לא הבין כלום. שהרי המקדש זאת ההתמדה של מעמד הר סיני בדרך של קבע באומה. לכן ברור שלא יכול להיות מוזכר מקדש בתור פרט בעשרת הדיברות, כי המעמד של נתינת עשרת הדיברות זה בעצמו המקדש. מובן? אבל יש בזה צדק, שלפעמים הפולחניות הופכת להיות עיקר במקום הערכים, אז יש בזה בעיה. אבל זאת לא כוונת התורה. כן. זה מהות התורה. כלומר, הייתי אומר אפילו שזה חלק מהמונותאיזם.
ההתקדשות עצמה היא באיזשהו
מקום התפשרות. ההתקדשות היא התפשרות? פרנוס. למה?
כי התקדשות בעצם זה איזשהו ויתור על חלקים עצמך, או ויתור על משהו בך, על מנת להגיע למקום יותר גבוה.
אתה אומר...
זה השני ככה.
שאלתך בנויה על ההנחה שהקדושה זה ויתור על משהו שלי. נכון? כי אתה מבין את הקדושה במובן של פרישות, נזירות וכדומה. נכון?
אתה מכוהן
לפחות. אתה רק כבר מתקדש. לא. יש דברים שאסור לו. לא. אני אסביר למה אתה מתכוון ולמה זה לא נכון. ראית ברש"י, למשל, על הפסוק קדושים תהיו, מה אומר רש"י? פירושים תהיו מן העריות, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. אז רגילים לומר, מה זה קדושים? פרושים. נכון? אבל זה בדיוק ההפך ממה שרש"י כתב. מה רש"י אומר? פרושים תהיו מן העריות, כי בכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. זאת אומרת שהפרישות איננה הקדושה, אלא כיוון שציוויתי עליכם קדושים תהיו, זה מחייב אתכם להיות פרושים כדי שתגיעו לקדושה. זאת אומרת, הפרישות היא רק מעבר. כשתגיע לקדושה, לא תצטרכו פרישות. מובן? זה מידת הקדושה בספר מסילת ישרים, לא?
אז איך משה פרש? משה הרי הגיע לקדושה.
איך משה פרש?
ואם רצו לגנות אותו, אז איך הוא פרש נשתו?
תשובה. משה פרש... כי הוא לא הגיע לקדושה הראויה לו. כלומר, כשאנחנו מגיעים לקדושה, מגיעים לקדושה קטנה. אז אנחנו מפסיקים את הפרישות, ברגע שאנחנו מגיעים לקדושה הראויה לפי מדרגתנו. אבל מדרגת הקדושה שמשה רבינו צריך להגיע אליה, היא גבוהה מאוד. עם מדרגת הקדושה של אדם הראשון, ומשה לא הצליח להגיע לזה. לכן נשאר בפרישות, עיין בעניין זה, בהרחבה, דברי הרב קוק זצ"ל. בקובץ ח' פסקה קוף נון זין. דברים עמוקים ונפלאים שם. כן.
זה תהליך אינסופי לאדם.
תהליך אינסופי, למה?
כי זה מגיע דרגת קדושה, ואז עוד פעם צריך
להיות
עוד פעם פשוט כדי...
לא, כל אחד יש לו מדרגת הקדושה הראויה לו.
כן, אבל אף פעם אתה לא מגיע אליו במכה.
למה? איך אתה יודע? אדם יכול להגיע לקדושה. בשביל זה יש ספר שקוראים לו מסילת ישרים. מכיר את הספר הזה?
כן.
בספר נפלא, שהוא קורס ב-26 פרטים, כיצד להגיע לקדושה.
קורס מזורז.
קורס מזורז. זה רק כל 26 פרטים. זה לא הרבה. תעשה פשוט כל מה שכתוב שם.
לא, זה נשמע יותר תהליך מאשר
משהו בשביל מדרגה. בסדר, כל אחד. טוב. אז עכשיו אנחנו יכולים להבין יותר טוב את מה שאנחנו עומדים ללמוד כאן בפרשת תרומה. פרק כ"ה פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור. איפה זה קרה? בהר, נכון. כן, אם אנחנו לוקחים את הפסוק הקודם לבריאות, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה, וידבר השם משה לאמור, אז לכאורה זה ההמשך. מי מבין ככה? הרמב"ן. נכון? ומי לא מבין ככה? רש"י. מי צודק? שניהם. כי אף על פי שייתכן מאוד שמפרידה טכנית הדברים נאמרו אחר כך, אבל זה שהתורה הביאה את זה כאן, זה כדי שנבין שזה נאמר לפני. כן, בבקשה.
שאלה כללית, שנבין גם לפה. מה התפקיד של פרשה פתוחה ופרשה סגורה כשאני בא להבין את הנושא? זאת אומרת, פה לכאורה, 40 לילה, יש פרשה פתוחה. זאת אומרת, איך אני צריך להסתכל על זה? יש משהו שמתוך הדברים האלה אפשר להבין משהו לגבי ההבנה של...
אני אגיד לך על דרך הפשט ועל דרך העומק. על דרך הפשט, פרשה פתוחה, הכוונה, הפסקה גדולה. פרשה סתומה, הפסקה קטנה.
זה לא נושא חדש, לכאורה.
אז לכאורה זה נושא חדש. לפי הסוד זה משהו אחר. פרשה פתוחה זה שאפשר להבין אותה, סתומה שאי אפשר להבין אותה. פרשה פתוחה, הכוונה, בספר התורה, לפעמים השורה מסתיימת ויש עוד רווח לבן. נכון, זה נקרא פרשה פתוחה. פרשה סתומה, הכוונה שהפרשה הבאה מתחילה עוד באותה שורה. כך שהלבן ממוסגר. בסדר? זה פתוחה וסתומה. בחומשים, למשל, זה מצוין על ידי האות פה והאות סמך. למשל, בסוף פרשיות כתוב בגדול שלוש פעים או שלושה סמכים. כלומר, זה, לפעמים זה התפעלות של הקורא. פה, פה, פה. כן? או... כן. וידבר השם אל משה לאמור. סמך זה סתום. פה זה פתוח.
אתה רואה לפעמים פרשה.
כן, כי זה פרשה פתוחה.
לא בתוך פרשיות בפרשה. פרשה עצמה בתוך אותה, אבל לא בפרשה תרומה משפטים.
לא, זה סדרות. פרשה זה כוונה פסקה. בסדר? טוב. וידבר השם אל משה לאמור. אני זוכר שבילדותי תמיד היו אומרים הסדרה, לא היו אומרים הפרשה. כי פרשה באמת זה פסקה יותר קטנה. ובשנים האחרונות שינו את זה. מתרגלים להגיד פרשת תרומה, אבל זה לא נכון.
אני זוכר הפרשה.
כן, אז אני בילדותי היו אומרים סדרה.
סדרת השבוע.
נכון, סדרת השבוע.
אולי זה
דווקא... סדר לפעמים. אתה רואה בראשונים כתוב הסדר. יש פה שאלה. אש לא רק מחלה, היא גם מחממת. נכון. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל, או אולי אני אסביר עוד משהו לגבי המקדש. המקדש, לפי זה, הוא מתאר מצב של העולם עתידי. מצב שעוד לא הגענו אליו. כן? זה מצב שמתקיים רק במקדש. לפי זה יוצא שהמקדש הוא איזה מין גוף זר בתוך עולמנו.
לא ברור. אבל אם אתה בונה מקדש, אז אתה נמצא בכלל.
כשאני בתוך המקדש, אני בהוויה אחרת מאשר מחוץ למקדש.
הרב אומר שהמקדש מתאר איזושהי מציאות שהיא לעתיד לבוא.
או שהיא רק או שהיא כבר כך במקדש. זאת אומרת, הוא אומר, המקדש הוא איזה מין שגרירות של העולם העתידי. ואולי אני אסביר את זה קצת יותר בהרחבה, דבר שלמדנו אותו כשלמדנו את ספר בראשית. אתם ודאי זוכרים שבסיומו של כל יום בספר בראשית, במעשה בראשית כתוב ויהי ערב, ויהי בוקר, יום פלוני. למשל, בסיומו של היום הראשון כתוב ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. בסיומו של היום השני כתוב ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. שני ניחושים. מה כתוב בסיומו של היום השלישי? ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי. בסיומו של הרביעי כתוב ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי. בסוף החמישי, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום חמישי. בסיומו של היום השישי כתוב ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. ובסיומו של היום השביעי כתוב ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. נכון? מה זה לא? אתה רוצה להגיד שאני ממציא את הפסוק, נכון? זאת האשמה חמורה, אך מוצדקת. כלומר, הפסוק הזה לא קיים. לא כתוב בתורה, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. מה זה אומר? שהוא לא הסתיים. כלומר, אנחנו עדיין בתוך היום השביעי. כלומר, כל ההיסטוריה האנושית היא נתונה בתוך מסגרת יום השביעי של מעשה בראשית. לא מה? כתוב, ויחל אלוהים ביום השביעי, אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי.
יש כבר
סיום. לא? ויחל את מלאכתו, לא את היום. בסדר? אז כלומר, יום השביעי לא הסתיים עדיין, שאנחנו עדיין בתוך ההיסטוריה של היום השביעי. מתי זה יסתיים? כשנסיים את המשימות של היום השביעי. מהן המשימות של היום השביעי? לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, כתוב ויקדש אותו. אז אפשר לומר שהמשימה היא הקדושה. לכן יבוא יום שעתיד יהיה, עתיד להיות כתוב, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. ואז מה יתחיל? יום השמיני. יום השמיני. יום השמיני. השמיני. אולי כבודו יביט לרגע אחד בספר ויקרא פרק ט' פסוק א'. אתה לא חייב, זה רק הצעה. לא מפעיל פה סמכות. ויקרא ט' פסוק א'. ויהי ביום השמיני. יפה מאוד. זאת אומרת שהיום השמיני התחיל. איפה? במשכן. המשכן הוא, אפשר לומר, איזה מין הקדמה או שגרירות אקסטרה-טריטוריאלית של היום השמיני בתוך עולמנו.
אלא רק מבית המזמנו שכל העולם בעצם מחזוריות,
שיגמר
המחזור השביעי
יתחיל אותם מחזורים בחדש. לא אמרתי את זה. אמרתי שאחרי 7 מחזורים של 7,000 שנה יתחילה 1,050, שהוא כנגד היובד הגדול. זה שמיני, מודולו 7. נכון? זאת אומרת שמובן מדוע מדי פעם המקדש חרב. כי המקדש הוא לא מאוחד עם המציאות. הוא מעל הטבע. ולכן הטבע נוקם בו. לכן זה שהמקדש בנוי, זה משהו בלתי מובן. כשהוא חרב זה מובן. כי העולם מתנגד לנוכחות הזאת של האלוהות בתוך העולם. של היום השמיני בתוך היום השמיני. אז מתי זה ישתנה? כשהעולם יתעלה בכללו למדרגת המקדש. עכשיו יש פה שאלה, האם השכן לא נבע, צריך להגיד המשכן, כן? יש פה טעות בכתיבה, אבל אם לא, זה תקורא האם השכן, אבל בטח התכוונת המשכן. האם המשכן לא נבע כתוצאה מחטא העגל? אני לא מבין מה זה נבע כתוצאה, אבל אני מבין שאתה מתכוון לומר, המשכן איננו תוצאה, או לא נבע מחטא העגל. כן? לא נבע כתוצאה זה לא עברית. זאת אומרת, התגלות השם קשה לה מבחינה מופשטת, והעם זקוק למוחשים. ללא החטא, המשך ההתגלות היה צריך לעשות בצורה, אני לא רואה את המשך השאלה, אבל אני תרבים בצורה רוחנית או משהו כזה. תשובה, אמונת היהדות היא אמונת הייחוד. מונותאיזם קוראים לזה. המונותאיזמוס דורש שהתגלות השם תהיה בכל. אם התגלות השם היא רק ברוח, זה אומר שהעולם החומרי הוא של השטן. וזה בעצם הבסיס, היסוד תפיסה של שתי רשויות, חס ושלום. אז אם כן, יש הכרח שהתורה, יש הכרח שהיא גילוי השם בתחום המוחשי של המקדש, דווקא זה הצלחה של הבריאה. שאלה חדשה, מת ידידנו צפריר ספקטור מיבנאל. מדוע אדם שרצונו העז לקבל את התורה, ולמרות שהוא לומד בכוונה גדולה, אין נפגש עם הקדוש ברוך הוא, והתורה נשארת אצלו כעניין מופשט ולא מחובר? דברים אלה מזעזעים את נפשי. אלא אני רוצה לענות לך, צפריר היקר, שמצבו של האדם איננו תלוי רק בכוונתו הוא, אלא במעמד ההיסטורי שבו הוא נמצא. האם השכינה שורה בתוכנו או לא שורה? כלומר, זה חד כיווני מהבורא אל האדם, לא מן האדם אל הבורא. לכן יכול להיות מצב שהאדם יש לו רצון אז להתחבר אל השם, אבל הוא צריך לחכות שהשם יתחבר אליו. כי אם הכל היה אוטומטי, זה היה אומר שריבונו של עולם כלול בתפיסה שלנו, וזה היה מקטין אותו. או כמו שאומר רבי נחמן מברסלב, אלוהים שאין עליו קושיות, זה אלוהים קטן. אז אל תתייאש. ובכן, נמשיך. כן. האם דת הרמב״ם היא כדת רבנו עובדיה ספורנו ביחס למקדש? אני אסביר את השאלה לשומעים. האם גם הרמב״ם סבור שהמקדש זה בדיעבד? תשובה, לא ולא. למרות כל מה שמנסים להגיד בשמו. אני זוכר שתמיד רגילים לומר שלפי הרמב״ם במורה נבוכים, אין קורבנות לעתיד לבוא. נכון? תמיד אומרים ככה בשם הרמב״ם במורה נבוכים. אני אגלה לכם סוד, זה לא כתוב במורה נבוכים. אני זוכר שפעם הייתי בחוץ לארץ, במדינת קנדה. מישהו אמר לי, אבל הרמב״ם אומר שקורבנות לעתיד לבוא לא יהיו. אמרתי לו, לא כתוב. הוא אומר, זה לא נכון, זה כן כתוב. אמרתי לו, תראה לי במורה נבוכים. הוא אמר לי, אין לי עכשיו מורה נבוכים, אני אשלח לך, כשאתה תחזור לארץ, אני אשלח לך מכתב. שלח לי מכתב. עם צילום של מאמר שאומר שבמורה נבוכים הרמב״ם אומר שלא יהיו קורבנות לעתיד לבוא. מעניין. כלומר, זה שטויות ממתגבניות. טוב. השואל, כתוב כאן לא חשוב, אני אוהב את זה. אתה בוודאי חשוב מאוד, אל תחשוב. תיקון, מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו. כן, כן, כבר תיקנתי תוך כדי השיעור. תודה. מה? חזון הצמחונות. חזון הצמחונות זה מצב שבו בעלי חיים יעלו למדרגת אדם. ואז יוצא שהצמחים יעלו גם למדרגת בעלי חיים. ואז הם יוכלו להיות לקורבן. כן, אבל זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים להקריב בעלי חיים. אנחנו רוצים להקריב בעלי חיים, אבל לא רוצים להקריב בני אדם. לכן, כשבעלי חיים יעלו למדרגת האדם, לא נוכל להקריב אותם.
ולמה חושבים שאדם יישאר תוקע באותו שלב?
האדם יעלה למדרגה יותר גבוהה.
אז גם הוא יכול להמשיך להקריב. לפי הלוגיקה הזאת שכולם עולים מדרגה אחת, עדיין שכולם אותו
עולם. לא, לא. כי הכל כבר מגיע למדרגת הקדושה. שאין צורך לחלותה כדי להתעלות. בסדר? זה מה שהרב מסביר במאמרו, איך זה נקרא? יצא לי מהראש. פשוט נדבר מה הנקודה הזאת. זה לא תעודת ישראל ולאומיותו, זה... טוב, לא זוכר.
אחדות השלמה.
לא, 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 לא. אני מדבר על הרב קוק, האבא. כן.
אז הזכרנו בית מקדש של מקום, בית מקדש של זמן, בית מקדש של אדם.
בית מקדש?
שבזמן נכון זה השבת שהזכרנו.
כן, בית המקדש בזמן זה השבת, במקום זה המקדש, באדם זה תמיד חכם. שנקרא שבת, כתוב בגמרא, תנית חכם נקרא שבת. לדבר השם אל משה לאמור. אז הסברנו אם כן מדוע המקדש מדי פעם חרב. כן? עד שהעולם יתעלה למדרגת המקדש. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב והכסף ומחושת, ותכלת והרגמן ותולעת שנים ושש ועזים, ואורות עינים ועודמים ואורות רחשים ועצי שיטים, שמן למאור וסמים ושמן למשחה לקטור את הסמים, ואבני שואה ואבני מילואים לאפוד ולחושן, ועשו לי מקדש. מה? כן, בשמחה. עכשיו, למה המקדש צריך לבוא מתרומה? כי כל זמן שאני לא תורם, אני חושב שדי לי בעולם הזה. ברגע שאני תורם, אני מראה שהעולם הזה לא מספק אותי. אם כן, אני יכול להתקשר למדרגה עליונה יותר. אדם שלא תורם, אז כל הכסף נשאר אצלו. סימן שהוא די לו בעצמו. הוא תורם, סימן שהוא מבין שלא רק הוא חשוב, יש עוד משהו מחוץ לו. ברור? אז יכול להתקשר לעולם עליון יותר. צריך לקחת תרומה. עכשיו, מי צריך לקחת את התרומה? כתוב בפסוק ב', דבר אל בני ישראל, אם כן, הם צריכים לקחת את התרומה. ויקחו. כן? בני ישראל, ויקחו. אבל יש פה כמה שאלות. למה לא כתוב, צו את בני ישראל לקחת תרומה? דבר אל בני ישראל זה לא ציווי. אלא זה, אם תדע לדבר איתם, הם בעצמם ייתנו תרומה. זה, כן, לכאורה, אי אפשר לצוות התנדבות. אבל היה אפשר, אם כן, לצוות, ושזה לא יהיה בהתנדבות. אלא אנחנו מניחים שהאדם מלכתחילה רוצה לתת. לא, 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 לא. תרומה זה לאו דווקא דבר שבהתנדבות, אפשר גם להוכיח את זה מפרשת ויקהל. בפרק למדה. עכשיו, בואו נראה. ממי צריך לקחת את התרומה? ויקחו לי תרומה. ממי? מת כל איש אשר הבינו מבו. אם אני אומר, לאלף, קח תרומה מבית. מסקנה, אלף אינו בית. אני צודק או לא? מסקנה, מי צריך לתת את התרומה? לא בני ישראל. זה מובן מאוד מהפסוק. זה מובן מאוד. כן. כן. כתוב. מה?
כתוב, דבר בני ישראל, יש, איך זה נקרא?
זקף קטון.
זקף קטון. ויקחו לי תרומה.
ויקחו לי.
ויקחו לי.
ולא ו, אלא ו. זה לשון עתיד. ויקחו זה לשון עבר.
כן. ויקחו לי תרומה.
כן.
מכל איש, גם בני ישראל.
השאלה, מה פתאום? אם אני אומר, קח תרומה ממי שרוצה, או ממי שנדב לי בו, מה שמה?
מכל איש רוצה לתת. גם בני ישראל.
למה? גם בני ישראל. אז זה צריך להיות כתוב. ויקחו מאיתם.
אבל אז זה שולל את הגויים.
לא, אפשר, אם תן לי לגמור את המשפט, אז אתה תבין. אפשר לכתוב, מאיתם ומאת כל איש אשר ידבנו ליבו. ואז זה כולל גם אותם וגם את ישראל. נכון? אז הפשט פה, שזה לא מבני ישראל, כן. לא, אם תסתכל לרגע אחד בפרק למדה, בפסוק...
גם בעיה היסטורית, כי אין שם אף אחד חוץ לבני ישראל שם במדבר.
כן, אתה בטוח? רק בני ישראל יש במדבר?
מה קרה?
אה? חשבת על זה פעם?
בני ישראל יש מהתורה, לא?
בואו נסתכל לרגע אחד בפרק למדה, פסוק ד' ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה לשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת. כאשר אנחנו רואים במציאות שקרה משהו אחר ממה שהיה בציווי. מובן. צריך לברר למה ההפרש הזה. מובן. טוב. מה?
למה זה פירוש של...
כן, רק הנדיבים ייתנו. אבל מי הם הנדיבים שתיקחו מהם? לא אתם, תיקחו ממישהו אחר. אם לא היה צריך למשל להיות כתוב שמשה מצווה, אני יודע, שהשם מצווה על אהרון, לקחת את התרומה מהעם. אבל לא כך כתוב. כתוב, בני ישראל צריכים לקחת. זאת אומרת שבני ישראל הם אינם אלה שנותנים, אלא מישהו אחר נותן. דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לי בו תיקחו את תרומתי. זאת אומרת, מלכתחילה, כל האנושות צריכה להשתתף במפעל של הקמת המקדש. כי המקדש הוא באמת נועד לכולם. דברים פשוטים, לא?
לפי השיטה הזאת, למה יגרע ערכו של עם ישראל?
למה יגרע ערכו של עם ישראל? פשוט מאוד.
הוא לא יכול לתת, לכאורה.
נכון.
למה? מה הסברה?
אני רציתי לענות לך. התשובה היא שבני ישראל הם האספקלריה של האנושות. הם נציגי האנושות. אם הם ייתנו, לכאורה הם מעכבים את ה... הם עושים כמין מיסוך כזה לתפקידם כקולטי האנושות. אנחנו כמין מקלט. אם המקלט מתחיל גם בעצמו לשדר, אז הוא מפריע לקליטה. ברור, אשר בחר בנו, מכל העמים, כלומר, מכל עם ועם לקח, עשה מזה עם ישראל. אם עם ישראל מתחיל לפעול בעצמו, אז כאילו הוא בא לשלול את האחרים.
כן.
לכן בשלב הזה, לכאורה, רק אומות העולם צריכים לתת. והיהודים ישמשו בתור גזברים, העושים טובה לאנושות שהם מוכנים לקבל.
כהנים
כאלה. מה? כהנים כהנים, נכון. ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את... מה?
זה לא נשמע טוב.
למה זה
לא נשמע? אנחנו הגזבר, אנחנו ממנית עצמנו לקחת את הכסף מאות הרבה.
נכון, אבל לא בשבילנו. אז מה
הבעיה? לא, ברור, אין בעיה. אין בעיה מבחינתנו, אולי מהצד השני תהיה לבעיה.
לא, לא, אני חושב שגם מבחינתנו, היהודים יש להם בעיה עם זה. הם לא רוצים לקבל מתנות, הרי שונא מתנות יחיה. נכון? תיקחו את תרומתי. וזאת... התרומה אשר תיקחו מאיתם. זהב, בכסף ונחושת. ולא ברזל. נכון? מכירים את ספר דניאל. נבוכדנצר חולם, לא זוכר מה הוא חלם. דניאל אומר לו, חלמת על פסל גבוה מאוד, שראשו עשוי מזהב, ידיו וחזהו מכסף, מותניו מנחושת, רגליו מחרס וברזל. אומר לו דניאל לנבוכדנצר, הראש מזהב זה אתה, מלך בבל. והכסף זה המלכות שתבוא אחריך. דהיינו, מלכות פרס. המותניים מנחושת זאת המלכות השלישית, דהיינו, יוון. הברזל והחרס, זאת המלכות שתבוא אחרי זה, כלומר, רומא. ומכל התרבויות, יש ניצוצות של קדושה שאפשר להביא. אפשר להביא זהב מבבל, כסף מפרס, נחושת מיוון. אבל ברזל, לא. למה? לא מביאים ברזל על גבי המזבח. לכן רומא פסולה. היא לא יכולה להשתתף בקודש. היא יכולה להשתתף מבחוץ, כדי לסטט את האבנים מבחוץ, אבל לא מבפנים. מובן? זאת אומרת, הטכנולוגיה המערבית יכולה לשמש, אבל אין לה תוכן עצמי. לכן, זהב, בחסד ונחושת. אתה מובן? טוב.
הרב אמר את המשפט טכנולוגיה מערבית.
כן.
הרב דיבר לא פעם על מערב ומזרח.
נכון.
הוא אומר פעם שהמזרח הוא תמיד תקוע מאחורה והמערב בעצם התקדמות.
נכון.
אז מה חוזרים?
זאת אומרת, במזרח יש תכנים והמערב מאמץ אותם. כלומר, כל התוכן התרבותי של המערב בא לו מן המזרח. יש אפילו ביטוי בלטינית. Ex orientalis lux. האור בא מן המזרח. אפשר להוסיף לזה עוד משפט. Ex occidentalis luxus. הלוקסוס בא מן המערב. אז אמרתי את זה פעם למישהו, אז הוא הוסיף לי Ex Levantinus Atlus. מהלבנט, דהיינו המזרח התיכון, בא אצלות.
כן.
כן. אז הוא משתף את הברזל מבחוץ.
נכון?
נכון. אבל בשביל זה יש גם סכיני השליטה. סכיני השחיטה במקדש, מברזל הזה. בעבודת המקדש תמיד הוא קורא. כן. יכול להיות. פסוק ח'. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. דילגתי על ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ואורות עינים ועוד עמים ואורות דחשים ועצי שיטים ושמן למאור בסמים ושמן למשחה ולקטור את הסמים ובני שועם ובני מילול ועיפות ולחושן ועשו לי מקדש. עכשיו כבר לא דילגתי. עכשיו, אם תשיב לב, כמה דברים ספרתי כאן? 13. נכון? למה 13 דברים? 13, זה אחדות, לא? נכון, זה הגימטריה של המילה אהבה. או של המילה אחד. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכה. אז איפה הקדוש ברוך הוא ישכון? בתוכה, נכון. אבל, לא במקדש עצמו. כן, כלומר, המקדש הוא ביטוי, הוא סימפטום לזה שהשם שוכן בכולם. ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן, את תבנית כל כליו, וכן תעשו. מה פירוש אני מראה אותך? בעברית של התנ"ך, אני מראה אותך, יש לזה שתי משמעויות. האחת, אני מראה לך, כמו שאומרים בעברית מודרנית. בעברית מודרנית אני לא אומרים, אני מראה אותך, אני מראה לך. כן, תראה לי, לא אומרים, תראה אותי. אבל בתנ"ך, להראות את, הכוונה להראות לב. יש לזה עוד משמעות. אני מראה אותך, אני לוקח אותך ומראה אותך לאחרים. נכון? ככל אשר אני מראה אותך. מי זה אותך? על מי מדובר? על משה, נכון? על משה. נכון? לא כתוב מראה אתכם, מראה אותך. כלומר, צריך לקחת את משה ולהראות אותו לאחרים.
עכשיו, בהמשך, את תבנית המשכן,
עכשיו,
מראה אותך את המשכן, את
המשכן. סליחה, אני עוד לא קראתי את סוף הפסוק. אני בינתיים בשלב הראשון של הפסוק.
כן, אבל לא מבין איך זה מתקשר להמשך.
אתה לא יכול לדעת, כי עוד לא קראנו את המשך הפסוק. אתה לא יכול לדעת. אלא אם כן, אתה תבין כמוני. ככל אשר אני מראה אותך, כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני אראה אליך. אראה אותך. איך אני אראה אותך לאחרים? את, כלומר, יחד עם תבנית המשכן ותבנית כל כליו. כלומר, התבנית של המשכן וכליו זה ציור של המפה של נפשו של משה. אתה רוצה לדעת איך משה נראה? תסתכל על תבנית המשכן. וכן תעשו כדי שתגיעו למדרגתו של משה, שגם אתם תהיו כמשה. ברור? כלומר, המשכן בעצם נותן לנו מפה, כשאדם מסתכל, הוא מבין בדיוק איפה הוא עומד. האם הוא בדיוק כמו משה או לא כמו משה. ואז הוא משתדל להשלים מה שחסר. שאלה, האם הרב יוכל להרחיב יותר על דעת הרמב״ם, שהרי ניתן לשמוע לפחות ברמה שטחית, שדעתו דומה לדעת הספורנו? נשתדל לקצר. הרמב״ם, כשהוא מסביר איך הגיעו אלינו הקורבנות. אז הוא מסביר שהתרבות הפולחנית בתקופה שבה יצאנו ממצרים הייתה תרבות של קורבנות. ולכן אי אפשר היה לתבוע מן העם שלא לעשות קורבנות. אבל לפי הרמב״ם, הצורך הזה איננו בדיעבד, אלא הוא משהו מהותי בנפש האדם. לא רע. זה רק שנייה שאני אתייחס את זה. לא, זה יפה. ולכן, כלומר, כי הרמב״ם סובר שטעמי המצוות תואמים את דורו של משה, משום שמשה הוא הביטוי לדור האידיאלי. ממילא כל הדורות כולם נמדדים לפי דורו של משה, יוצא לפי זה שאם בדורו של משה היה צורך בקורבנות, אז זה מהותי לנפש האדם בכלל. ולכן לא יתבטלו הקורבנות לעולם, כפי שהוא כותב במפורש בהלכות מלכים, שהמשיח יבנה המקדש ויקריבו בו קורבנות. עכשיו, מדוע צחקתי? כי פה יש שאלה נוספת, כשהשואל מכנה את עצמו רומולוס בן זאב, שזה חוש הומור לא רע. למה אי אפשר להוציא ניצוצות מרומא? תשובה, אפשר להוציא ניצוצות מרומא מבחוץ. מדוע? משום שרומא היא בעצמה רק מסגרת. כלומר, עניינה של רומא, החידוש התרבותי של רומא, זה המשפט. המשפט הוא לא בעל תוכן עצמי, אלא הוא מסגרת שבו נקלטים הערכים. ברור? כפי שאמר אחד מגדולי הרומאים בדורנו, הכל שפיט. זאת אומרת, הכל ניתן לדיון מבחוץ. ברור? ולכן, אם רוצים להוציא ניצוצות מרומא, זה צריך להיות מצד המסגרת החיצונית. ולכן, הברזל אינו נכנס למקדש, אלא הוא פועל עבור המקדש מחוץ לו. טוב, עד כאן להיום.